שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
הנושא שלנו לשיחה היום הוא חוכמת הקבלה והמדעים, נושא מרתק. יש לנו המון שאלות אל הרב לייטמן, תצטרפו אלינו ונלמד משהו ביחד. ניצה, בואי תפתחי בבקשה.
אז קודם כל, כל התחום הזה באמת של מדע וסוגי המדעים שיש היום, זה תחום שהוא באמת מרתק והוא מאוד מאוד רחב. אפשר לומר שההתפתחות של המדע היא ממש שינתה את העולם. במיוחד, החל מהמאה ה-16-17, שם הרבה מאוד שיטות מדעיות התחילו להתפתח, התחילו להוכיח דברים מסוימים ולהפריך כל מיני מחשבות או דעות או רעיונות שהיו קודם לכן. ובאמת התחיל להיצבר תהליך של צבירת ידע. זאת אומרת, המדע בעצם הוא צובר כל הזמן ידע, והוא גם לא נעצר בנקודה מסוימת. הוא כל הזמן ממשיך להתחדש, אולי לשלול דברים שהיו מקובלים קודם ולחדש דברים חדשים שלא גילו אותם לפני כן. בכל מקרה, המדע תפס איזשהו מקום, יש לו איזשהו מוניטין של איזשהו משהו שהוא אמת, שהחברה מתייחסת אליו ברצינות. זה משהו שניתן להוכיח, זה משהו שניתן להתייחס אליו לא כאיזשהו רעיון, דעה או משהו כזה, אלא משהו שהוא באמת...
כן.
כן. אז אולי לפני שניכנס ככה באמת להבנה יותר עמוקה של איך חוכמת הקבלה והמדעים, כיצד, מה הקשר ביניהם לכל המדעים ולחוכמת הקבלה, בוא אולי רגע ננסה להבין קודם כל מבחינת ההתפתחות האנושית. איך אתה רואה את השינוי שהביאה התפיסה המדעית לאנושות, לחברה האנושית?
ודאי שתפיסה המדעית הביאה לאנושות יכולת להבין באיזה העולם אנחנו קיימים, איך אנחנו יכולים להשתמש בו, לנצל אותו גם לטוב וגם לרע, מה לעשות, לפי הטבע שלנו. אבל בהחלט, בהחלט, אנחנו הכל חייבים למדע. בלי מדע אז לא היה לנו היום לא לאכול ולא לשתות ולא לחמם ולא לקרר ולא לבנות הביתים ולא לטפל בילדים. היום זה... בזכות המדע אנחנו יכולים להתרבות, יש לנו אפשרות לטפל בכל אחד וכו' וכו'. מדע הוא פותח לנו ממש אופקים. אני לא חושב שיש מישהו שיכול להכחיש את זה.
כן, לא ספק.
לכן כל הכבוד למדע. כן, ולמדענים שהם באמת מאפשרים לנו ליהנות מהחיים, בוא נגיד.
כן, אנחנו רואים במיוחד באמת בתחום הרפואה, והרבה מאוד מחקרים שבאמת, הרבה מאוד
כן.
מדעים שהשביחו לנו את איכות החיים, נגיד ככה. נרצה עכשיו להבין באמת מה הקשר, ואם יש קשר, בין חוכמת הקבלה לבין המדע. האם קבלה היא מדע?
השאלה היא כזאת. באיזה גבולות? אנחנו חוקרים את המציאות.
כן.
אם אנחנו אומרים, המציאות היא קיימת כמו שאנחנו מרגישים, אז גם כאן יש דעות שונות. מי מרגיש, איך מרגישים, אם היינו מרגישים אחרת, בתכונות אחרות, בתפיסה אחרת, ודאי ש... מה שאנחנו, איך אנחנו מרגישים את המציאות, אז לא מרגישים כך זבובים, נגיד, פילים, מי יודע, מכל שכן דגים וכן הלאה. זאת אומרת, כל אחד תופס את המציאות, אפילו שחי באותו עולם איתנו יחד, חי ומרגיש אותו בצורה אחרת. אם לא היינו בנויים לפי החמישה חושים, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, אם לא היינו תופסים את המציאות בגימל צירים, כן, מטה מעלה, ימינה שמאלה, קדימה אחורה נגיד, אז גם כן היינו אחרת מרגישים את העולם. אם היינו תופסים אותו גם כן מעל זמן, אנחנו עוד זוכרים כמה היו התנגדויות לאיינשטיין, שהתחיל להסביר את ה... תיאוריה שלו, זה איינשטיין, היו אברט, מקס פלנק, כל האלו שהיו אז נמצאים בלידת הפיזיקה החדשה, פיזיקה קוונטית, שזה צורה אחרת לגמרי.
מהחשיבה הקודמת.
מהחשיבה הקודמת, כן. כן, מהחשיבה קלאסית של ניוטון.
כן.
ולכן יש כאן הרבה שאלות. אנחנו רואים שמפיזיקה קוונטית או מאסטרונומיה, נגיד, מלימוד הכוכבים, יש שם תופעות כאלה שהן לגמרי נגד ההיגיון שלנו, ואנחנו לא מסוגלים כל כך להסביר את זה.
כן.
וזה אנחנו, רק כלפינו, כי אנחנו אף פעם לא היינו יכולים לצאת מעצמנו, ואם היינו בריאות אחרות, שונות, בתפיסת המציאות שונה, אז איך היינו אז, איך היינו אז תופסים את המציאות? זה באמת...
זאת אומרת, אתה שם פה דגש בעצם על... על, על
שהכל זה כלפי האדם.
כן, כלפי האדם.
ולכן זה לא אמיתי. זה לא אובייקטיבי. זה הכל כלפי האדם. שאני מודד את זה, בודק את זה, לפי, לפי הפולס שלי,
כן.
כן, דופק שלי, ולפי התפיסה שלי בגימלציים, ולפי המתמטיקה שלי וגיאומטריה שלי וכל הדברים, סך הכל לפי איך שאני בנוי, כך אני תופס את המציאות.
כן.
וזה לגמרי, לגמרי לא, לא אמיתי, זה מוגבל, ומי יודע עד כמה שאני טועה.
בוא נברר עכשיו ככה, מאוד מעניין אותי להבין, מהו תחום המחקר של חוכמת הקבלה? אני אתן דוגמה, למשל פיזיקה. פיזיקה זה תחום שהוא ענף בתוך הטבע, שהוא בעצם חוקר את, את חוקי היסוד של הטבע. הוא בודק אותם, איך הם באים לידי ביטוי בכל המערכת, צופים בהם, הם ניתנים לתצפית. לעומת זאת, למשל, כימיה זה ענף שעוסק בהרכב, בהרכב של החומר, איך חומרים מתקשרים ביניהם. ביולוגיה זה למשל מדע שעוסק בהרכב של עולם החי. במה, מה התחום המחקר של חוכמת הקבלה?
קודם כל, בכל המדעים האלו, מה שאמרת,
כן.
כל אלו מדעים הם שוב, אנחנו לא מוסיפים מתוך ההרגל, אבל זה מדעים שאנחנו פיתחנו מתוך הטבע שלנו.
מה זאת אומרת?
שכך אנחנו רואים את הטבע, תופעות שלו, רק אנחנו כך רואים. אם היינו בנויים בצורה אחרת, היינו רואים אולי משהו אחר לגמרי. אלא מפני שאנחנו קיימים בחוקים האלו, כך אנחנו יודעים. זאת אומרת, מדע זה משהו מאוד מוגבל. רק כלפי אדם המשיג. וזה צריך תמיד להוסיף. שזה כלפי אדם המשיג. אם האדם הזה, על ידי איזה שיטה, משנה את התכונות שלו, הופך להיות משהו אחר, לא מהעולם הזה, עם תכונות החדשות, הוא יראה עולם אחר. העולם אחר לגמרי, שיש בו תכונות אחרות, חוקים אחרים,
כן.
והוא עם המטרות אחרות, זמן, תנועה, מקום, חומר, כל הדברים האלה, הוא יצטרך להגדיר לפי התכונות החדשות שלו. אז כלפי אדם המעסיק, הוא, אדם שתיים,
כן.
לעומת אדם אחד.
כן.
יש לנו מדע חדשה, מדע חדש.
כן.
זה, היא נקראת חוכמת הקבלה. מה שמעניין באותה חוכמת הקבלה, באותה המדע, זה מה, שזה, שהיא לומדת חוכמת הקבלה את העולם, בהתאם לאותו אדם שמשתנה. לא שהוא נמצא בעולם הזה ככה קבוע.
לא במצב סטטי.
לא. ובהתאם שהוא משתנה, איך שהוא משנה את התכונות שלו, הוא תופס את העולמות. כל פעם עולם אחר, מעניין, מאוד שונה מקודם, בכמה שונה, בהתאם לתכונות שלו. אני שיניתי בכמה תכונות, רואה עולם חדש.
כן.
ובו יצורים חדשים.
יצורים חדשים.
הכל, אבל יחד עם זה, אני נשאר בעולם הזה עם מה שאיך שאני נברא, ואני נמצא יחד איתכם באותה הרגשת העולם, כמו שכולם. ויחד עם זה אני משנה את עצמי ומגלה עולמות. כל פעם כלפי אני המשתנה.
אז מה משתנה? נקודת התצפית שלי כאדם? כן. כן. היא המשתנה?
כן.
אפשר לומר, הרי המדע הקלאסי שהוא התחיל, הוא באמת היה מדע שאפשר היה, זאת אומרת, זה היה עניין של תצפית. המדע המודרני יותר התפתח עם מחקר וכל מיני ניסויים, אבל בהתחלה זה באמת התחיל באיזושהי תצפית. זאת אומרת, האדם צפה בדברים.
כן, אבל בכל זאת הוא היה משייך את זה גם לעצמו וגם מחוצה לו.
כן.
הוא לא אמר שהעולם תלוי בתכונות שלו הפנימיות.
כן, נכון.
זה רק עכשיו, לפני נגיד 100 שנה, אפילו כן. פחות מזה, אנחנו התחלנו לדבר על זה. כי התחלנו להגיע לכל מיני תופעות בטבע, שהם תלויים בתצפית. איך אנחנו צופים.
אני אומרת, רוצה רגע כן. שנייה לפני שנתקדם, כן. עוד רגע לדייק כן. את התשובות לשתי השאלות הראשונות שהצבנו, אני אחזור עליהן שוב. האם הקבלה היא מדע?
כן. מדע... אוניברסלית, כוללת בתוכה, כולל בתוכה, כל היתר המדעים, כולל מדע של העולם הזה, כי חלק הקטן שקיים בה.
השאלה השנייה, מהו תחום המחקר של הקבלה?
תחום המחקר של הקבלה, לחקור את המציאות, ש... לא תלויה בשינויים שבתוך הצופה וחוקר.
בלבלת אותי.
לחקור את המציאות ללא תלות בצופה או חוקר.
אז מי חוקר?
הוא החוקר, מי שחוקר. אבל הוא צריך לחקור בתנאי שהוא נמצא מחוצה לניסוי שלו ומחוצה לתפיסת המציאות שלו.
אז איפה הוא נמצא?
כן, זה מורכב קצת. בוא ננסה רגע להבין.
נכון, נכון.
כן.
כן. לכן נקראת חוכמת הנסתר.
כן.
זה עוד צריכים לברר. הוא נמצא בתוך המחקר, בתוך התחומים האלו.
כן.
אבל בתכונות שהם מחוצה לו. הוא צריך להתעלות מעל עצמו,
כן.
ולהגיע למצב שהוא צופה ומרגיש, חוקר, מגלה, המציאות בלתי תלותית בו.
בוא ננסה להבין.
וכאן השאלה,
כן.
אז במה הוא תופס וחוקר?
כן, באיזה כלים?
אם זה לא כלים שלו.
כן.
לא. ואז חוכמת הקבלה בסופו של דבר מה שהיא מספקת לאדם,
כן.
את היכולת כך לחקור, זאת אומרת מספקת לו כלים שהם לא תלויים באדם.
רגע, פה ככה יש פה, אני מרגישה שיש פה המון המון מה להבין.
כן.
בוא נגיד ככה, המחקר הרגיל, נתחיל בנקודה שאנחנו מכירים וננסה לראות לאן זה מגיע.
הוא מאוד שתקי.
כן, מחקר שאנחנו...
יש לי 5 חושים.
אני בוחנת אותו. ועוד
כלים שמרחיבים את התחומים שלהם.
כן, מיקרוסקופים וכן הלאה, כן. כן.
ואז אנחנו חוקרים.
כן.
אז מי חוקר? אני.
כן.
על ידי טלסקופים, מיקרוסקופים, כן. כל מיני כלים, חומרים, נגיד, וכן הלאה. כן. זאת אומרת, אני החוקר.
כן.
ואז אני נכנס לכל הטבע הזה שמתראה לפני לפי החושים שלי.
כן.
ואני חוקר.
כן.
ומזה יש לי מדע.
אז נגיד ככה אתה יכול לחקור בפיזיקה, בכימיה, בביולוגיה וכן הלאה.
כן.
אם אתה רוצה לחקור בקבלה, מה אתה עושה?
בקבלה אני לא יכול להוסיף אליי כלים נוספים, כי אני לא רוצה לחקור עם התכונות שלי הטבעיות שיש לי.
עם החושים הרגילים שלי אתה מתכוון?
כן, ראייה, שמיעה, טעם, ריח, משהו שאני לא צריך אותם.
זאת אומרת, אני לא יכולה לחקור לא במיקרוסקופ ולא בטלסקופ.
כלום.
אוקיי. מה כן?
מה שכן אני צריך, אותה נקודה שממנה אני חוקר,
כן.
אותה נקודה אני צריך להרדים אותה.
אותה נקודה שממנה אני חוקר
כן,
בעצם.
להרדים אותה.
נגיד לטשטש אותה.
כן, מאוד לטשטש, בכל זאת תשטוף.
כן.
לגמרי, שהיא לא תפריע לי.
כן.
ולבנות נקודת התצפית החדשה.
אוקיי. זה מעניין מאוד. עכשיו, בוא ננסה עכשיו, איך היית מגדיר את שתי הנקודות התצפית האלה?
נקודת התצפית הראשונה זה הרצון לקבל.
כן.
או רצון ליהנות, ונקודת התצפית החדשה זה היה ההפך ממנה, הרצון להשפיע או רצון לענות.
שתי נקודות התצפית האלה, הן בעצם יוצרות לי...
ניגוד.
ניגוד.
ואז מה שאני חוקר, אני לא חוקר איך שאני תופס את המציאות, אלא אני חוקר מי נמצא מחוץ לי. כי אני הולך לפתח בי נקודת התצפית החדשה, שהיא ההפוכה משלי, השפעה.
כן.
אהבה. מחוץ לי. כן? ואז בתכונה הזאת, נגיד השפעה, כדי לדבר לבלבל, ועל ידי התכונה הזאת שאני מפתח, על ידי זה אני מגיע למצב שאני תופס בתוך החוש הזה שאני בונה בי.
כן.
אני תופס משהו שקיים מחוץ לי. במידת ההתפתחות החוש של השפעה, אני תופס מחוץ לי כוח השפעה.
כוח ההשפעה הוא נמצא מחוץ לי?
כן, ודאי. אנחנו מרגישים שמשהו משפיע כן. עלינו. אנחנו נמצאים בכוח הזה השפעה שהוא משפיע על כל החושים שלנו. ואז אנחנו, מה שמצטייר בחמישה החושים שלנו, כן. זה מאותו כוח השפעה.
לא הבנתי.
או הטבע, או תקראו לו האלוקים, אם שלא להתבלבל רק.
אז לא הבנתי. לא הבנתי את הנקודה הזאת. אמרת ככה, על ידי תכונה של השפעה שאני מפתח כחוקר, אני מגיע למצב שאני תופס משהו שקיים מחוץ לי. ואז אמרת, מהו הדבר שנמצא מחוץ לי? כוח השפעה. מה אמרת?
מה זה הכוח הזה? כוח ההשפעה?
כוח שמשפיע. כוח הטבע. כוח הטבע שאנחנו אותו כוח, חוקרים בחמישה חושים טבעיים שלנו,
כן, בכל המדעים שאני מכיר, אני חוקר את כוח הטבע.
כן, כן, כן.
אוקיי.
אבל אתה חוקר אותו כלפי החושים שלך, בלבד.
זאת אומרת, אם נעשה רגע עכשיו ממש הגדרה, ההבדל בין פיזיקה קלאסית, שבוחנת גם את חוקי היסוד של הטבע, כמו שהם באים לידי ביטוי במערכת שניתנת לתצפית, מה זה בעצם כוח ההשפעה, איך אני בוחנת אותו? פיזיקה, אמרנו, היא בוחנת את חוקי הטבע.
זה אותו כוח, רק אני מקבל ממנו משהו מאוד מוגבל,
כן.
לפי התכונות שלי. ותכונות שלי הן ההפוכות מאותו כוח. הוא כוח השפעה. ואני תופס אותו בכוח הקבלה שלי. ואז אני תופס ממנו מידה מאוד מאוד מוגבל.
אם ניקח אפילו לדוגמה, דוגמה אחת מחוקי הפיזיקה ידועים, כוח המשיכה, כן? איך הוא קשור לחוק ההשפעה, או לכוח ההשפעה? אני היום, זה שיש חוק משיכה, אנחנו יודעים, מרגישים.
מרגישים.
כן, זה מה אנחנו מרגישים.
ואז מה את רוצה
לדעת? מה הקשר בין אותו, למשל, אמרת שהכוח הזה של ההשפעה, כולל בתוכו למעשה את כל החוקים.
הוא משפיע עלינו בכל מיני אופנים.
כן.
ואז אנחנו כך מרגישים.
זאת אומרת חוק המשיכה, הוא בעצם חלק... מאוד...
כל מה שאנחנו מרגישים, אל תהיה מוגבלת בכוח המשיכה או מה.
אוקיי. Okay.
כל מה שאני מרגיש, ומה שאני מבין, ומה שאני, כל הרגשה והבנה שלי, ואין לי יותר חוץ מהרגשה והבנה, הכל זה בא מאותו הכוח שאני נמצא בתוכו, וכמה אני יכול לתפוס ממנו, זה נקרא, הציור הזה נקרא העולם הזה.
אוקיי, okay, אז אני תופס את הפיזיקה שאני מכיר היום, את הכימיה, את הביולוגיה וכן הלאה. מה, במדע הזה של הקבלה, מה אני יכול לתפוס, דברים
אותו
אחרים?
אותו כוח עצמו.
אז תבדילי, מה אני תופס בכל המדעים?
לא איך שהוא משפיע עליי, אלא איך שהוא בעצמו.
איפה?
אני חוקר אותו.
לא איך שכוח הטבע משפיע עליי,
כן.
אלא איך שהוא בעצמו.
כן.
איפה אני תופס את זה?
בכלים שלי, עד כמה שאני עושה אותם, דומים לו.
אז תפסת בכלים שלך.
לא, בכלים שלי שאני עשיתי אותם, דומה לו.
לכוח הזה?
כן.
מה זה אומר לעשות את הכלים שלי דומים לו?
גם כן כוח, אני מפתח בי כוח השפעה, כמו שאותו כוח החיצון, ואז אני, כמה שפיתחתי בי כוח השפעה, תופס אותו בי. קליטה היא תמיד בי. רק אנחנו קיימים במצב שאנחנו הפוכים ממנו, הוא כוח השפעה ואנחנו כוח קבלה. חוכמת הקבלה אומרת, לא, הקליטה האמיתית, אם אתה תעשה, כמו שכתוב, תעשה רצונך כרצונו. אם אתה כך תשנה את עצמך, אז אתה תגיע למצב שאתה תרגיש אותו, בלי שאתה מתערב באמצע, אלא איך שהוא, לפי עד כמה שאתה, תעשה ממך מה שדומה לו.
עכשיו אמר, כן, אמרת, אני חייב טיפה עוד משהו, יש לנו הרבה שאלות, אמרת, אני רושם לי, תבין מה שאתה אומר ואני לא מבין, אני ישר עושה פס ואני אומר, אני עוד אעזור אל הרב לייטה. אמרת ככה, ששאלתי קודם, האם הקבלה זה מדע, אמרת לי כן, וזה מדע אוניברסלי שכולל בתוכו את כל יתר המדעים.
כן.
מה זה אומר מדע אוניברסלי שכולל בתוכו את כל יתר המדעים?
כי כל היתר מדעים אנחנו מקבלים רק לפי הכלים שלנו, עד כמה שהם יכולים לקלוט מאותו כוח השפעה שעוקב, שממלא את הכל, הטבע. חוכמת הקבלה עוזרת לנו להתחיל לשנות את עצמנו בהתאם לאותו כוח השפעה שבו אנחנו נמצאים, ולפי זה לחקור אותו. זה נקרא לפי השתוות הצורה. לפי עד כמה שאנחנו נעשים דומים לו. ואז, לפי זה, נפתח לפניי מדע חדש.
אז איך היא כוללת גם בתוכה את כל המדעים? נגיד, איך היא כוללת את הפיזיקה? אמרת שהיא כוללת את כל המדעים. איך הקבלה כוללת את הפיזיקה?
כי סך הכל, המקרה אחד הקטן, שבו אני לא משתנה בהתאם לכוח עליון, שאני נמצא בתכונה שלי, הטבעית, אגואיסטית, זה נקרא שורש לכל המדעים שלנו, שבעולם הזה. וחוכמת הקבלה היא אומרת, אם אתה תשנה את עצמך מנקודה הזאת לכל הכיוונים, אתה תתחיל להרגיש כל פעם שאתה חי בעולם אחר.
אז היא לא כוללת את כל המדעים, היא שונה להלוטין מכל המדעים.
החוכמה של העולם הזה היא כמרכיב קטן בחוכמת הקבלה.
במה הוא מרכיב קטן?
אם אתה מקווה את התכונות שלך, והם לא משנה אותם, וכך כמו שאתה, אתה מחוקר את המציאות,
כן.
זה נקרא חוכמת העולם הזה.
נכון, אז איך היא קשורה לקבלה, ואיך הקבלה כוללת?
היא לא קשורה, היא רק חוכמת הקבלה אומרת, תראה איפה שהיא מוגבלת. זאת אומרת, מכל התנאים של לשנות את עצמי, למינוס ולפלוס, אם אתה לא משנה, אתה מקבל את המדע הזה. אם אתה משנה, אתה מקבל מדעים לכיוון אחד או לכיוון שני.
אז זאת אומרת, כל מה שאני חוקר היום, בלי לשנות את התכונות שלי כאדם, כנברא, אני מקבל, מכיר את הטבע דרך הפיזיקה, הכימיה, ביולוגיה וכן הלאה. ואם אני כן אתחיל לשנות את עצמי בהתאם לכוח הטבע, שאת התכונות שלו אני צריך לגלות, ואני אבנה בתוכי תכונות דומות לשלו, ורק אחר כך אתחיל לחקור מתוך התכונות החדשות, אז אני אגלה את המדע הזה של הקבלה.
כן.
אז אני רק עוד לא תופס את המשפט הראשון שאמרת, אז למה אתה אומר שהקבלה כוללת את כל המדעים? אני אומר שהיא לא קשורה בכלל לכל המדעים.
לא.
אז למה כן?
כל המדעים שלנו בעולם הזה, זה הפרט קטן, מסך הכל הסתכלות שלנו על הטבע. ולכן הם נמצאים בחוכמת הקבלה כמרכיב הקטן. כמו שיש לך תמיד נוסחה, שבנוסחה יש לך ממינוס לאינסוף, לפלוס לאינסוף. ויש נקודה אחת שאתה לא משנה כלום.
ניצה, מה רצית לשאול?
אני, יש לי עוד הרבה מה לשאול, אבל נראה לי שהזמן שלנו קצר בשביל השאלה. כן. אולי דווקא ככה נסיים באיזו שאלה כללית, שכדי נבין, דיברת על כוח ההשפעה.
כן.
זה בוא נגיד, אני אתן לך דוגמה, סליחה.
כן.
שאתה לוקח נוסחאות של איינשטיין.
כן.
אתה יכול להגביל אותם, לצמצם אותם, ואתה מגיע לנוסחו של ניוטון. אתה מבין? אתה לוקח פיזיקה של שהיא מסבירה לך מה קורה במינוס 270 שם מעלות.
כן.
ואתה יכול להגביל אותה ולהביא אותה למצב, זאת אומרת, הכל תלוי בטווחים.
בטווח.
כן.
טווח המדידה.
כן.
כן.
וכאן גם כן אותו דבר. לכן אני אומר שזה חלק מחוכמת הקבלה, כל המדעים, חלק מחוכמת הקבלה.
אוקיי, ניצה, מה השאלה האחרונה
על כוח ההשפעה, רציתי, אם יש איזשהו, ננסה להבין אותו, מה בעצם עיקרון העל שנמצא?
מעל האגו שלנו.
עיקרון העל הוא?
שכוח ההשפעה זה מה שנמצא מעל האגו שלנו.
ואיך תגדיר אגו?
האגו שלנו הוא מה שטוב לי, ומה שטוב לזולת כנגד זה, זה הכוח ההשפעה. פשוט מאוד. בצורה פרקטית.
אוקיי.
טוב, הזמן שלנו נגמר, השאלות שלנו לא, אנחנו נבוא. בוא נעשה איזה סיכום. מכל מה שהתחלת ללמד אותנו היום על חוכמת הקבלה והמדעים, תן לי סיכום.
סיכום שחוכמת הקבלה זה שורש לכל המדעים. חוכמת הקבלה מדברת על כל המציאות. לא יקום שלנו ולא כדור הארץ ולא כל מיני הדברים האלה. היא מדברת על הכלל. של כל הטבע שירים מעל ולמעלה מכל מה שאנחנו יכולים בכלל לתאר, ואפילו קיים אדם או לא קיים אדם.
אם הוא קיים או לא אפילו, עד כדי כך.
כן, גם כן. גם על זה היא מדברת. הגישה שלה, של החוכמה הזאת, מאפשרת לך להתייחס לטבע כאילו שאתה לא נמצא.
רתק, תודה.
רב לייטמן, תהיה לנו בריא, אנחנו חוזרים אליך. תודה ניצה, תודה לכם שהייתם איתנו, תבואו שוב, חיים חדשים, כל טוב, להתראות.